אנחנו פרשת ואתה תצווה. וכמו שאמרנו, אחת הנקודות המעניינות בפרשה זה ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל הכנו לי. והדגשנו ואמרנו שכנראה ישנה חשיבות לעניין הזה שאומרים מתוך בני ישראל, שהמנהיג צריך להיות מחובר לקהל שלו, לעם שלו. ודרך אגב, באותו עניין, איך אומרים, מעניין לעניין באותו עניין, אומרים שכאשר בן אדם יעלה למרומים ויצטרך לעמוד לדין, מי יהיו השופטים שלו? השופטים שלו יהיו מאותו הדור שהוא בא. זאת אומרת, לא מי שישפוט אותו שם, זה לא יהיה משה רבינו, אלא זה יהיה סתם לדוגמה, היום הרב עובדיה יוסף, הרב חיים קניבסקי, הדמויות שהן חיות איתנו היום, הם אלה, כל דור ודור ושופטיו. מה המשמעות של הדברים? משמעות חזקה מאוד. יש מה שנקרא מצד אחד ירידת הדורות, יש שינוי התוואים, זאת אומרת, דברים משתנים בעולם, ובהתאם לכך אתה צריך לשפוט. זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות מבן אדם שיתנהג היום כמו שהתנהגו לפני 100 שנה. היו דברים אחרים, היו ניסיונות אחרים. זאת אומרת, בן אדם שיבוא מלפני 100 שנה... מה?
נורמות אחרות.
נורמות אחרות, לא רק נורמות אחרות, תוואים אחרים. זאת אומרת, בן אדם יבוא ויכול לשפוט, עם כל הכבוד, בן אדם שלא מבין אפילו על מה, על מה מדובר. ולכן אומרים גם שכל מנהיג הוא בהתאם לדור שלו. יפתח בדורו כשמואל בדורו. יפתח ושמואל, אי אפשר אפילו להתחיל להשוות אותם. זה פשוט שתי דמויות קיצוניות בכלל. אבל למרות זאת, יפתח, כשהוא שפט את ישראל, שהוא היה אחראי, היו צריכים לשמוע אליו בדיוק כמו ששמעו לשמואל הנביא. שהיה הגדול, איך אומרים, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. עד כדי כך זה היה שמואל הנביא. זאת אומרת שבמילים אחרות, המנהיג צריך להיות מתאים לעם. אם אני הולך עכשיו לחנות נעליים, ואני אקנה נעליים, אם הנעליים יהיו גדולות מדי, מה יקרה? ייפלו. או שאני ייפול. אי אפשר ללכת עם נעליים גדולות. אם הנעליים יהיו צרות מדי, או שהם לא יעלו בכלל, או שיהיו לכאבי תופת, ואני ארוס את הנעליים, את הרגליים. זאת אומרת, הנעליים חייבות להתאים פרפקט לרגל שלי. ככה גם מנהיג צריך להתאים לעם שלו. אנחנו ולא יכולים לצפות ממנהיג שלפני 200 שנה ינהיג אותנו היום. עכשיו, זה עובד לשתי הכיוונים. כי מה הבעיה? יכול לבוא בן אדם ולהגיד, זה יגיד לי מה לעשות? מי הוא בכלל? איפה הוא ואיפה משה רבנו? אם הרמב״ם היה קם עכשיו מהקבר אומר לי מה לעשות, אני עומד לדום עושה. אבל הוא יגיד לי מה לעשות? איפה הוא ואיפה הרמב״ם? יש כאלה שאומרים, מה אלה גדולי הדור היו? גדולי הדור. מה זה גדולי הדור? הדור הזה עכשיו. יפתח בדורו כשמואל בדורו. זה חשוב להבין את הנקודה הזאת. המנהיגים של היום צריך להתייחס אליהם באותה חשיבות ובאותה יראת כבוד כמו שהתנהגו בימים עברו. במילים פשוטות, אם בא לכאן משה רבינו או בא לכאן הרב חיים קניבסקי או הרב שטיינמן או כל אחד מגדולי הדור הנוכחים, אנחנו צריכים להקשיב באותה צורה שאנחנו מקשיבים למשה רבינו. ולכן, ואתה אקרב עליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. גם אמרנו והזכרנו שבאיזשהו מקום היו צריכים גם להוסיף גם את אהרון לעניין, מכיוון שמשה רבינו הוא באמת כבר הגיע לדרגות כל כך גבוהות, שאולי הוא כבר קצת היה מנותק מהעם, במובן של מאוד היה קשה לדבר איתו, מכיוון שהוא באמת היה כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. ואהרון היה הרבה יותר מחובר לעם. וגם אהרון הוא דמות אוהב שלום ורודף שלום. זה מה שאנחנו מצפים ורוצים. מצד שני, חשוב, זה המקום גם להזכיר שוב את הפסוק, את פרק תהילים הידוע, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. ומה, על מי מדובר? אתם יודעים על מי, איזה אחים מדובר? משה ואהרון. כשאנחנו שרים את השיר הזה, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. על מי אנחנו שרים? משה ואהרון. מה היה שם? כשמן הטוב היורד על הזקן, זקן אהרון. כתוב פעמיים זקן. שיורד על הזקן, זקן אהרון. יוקד על זקן אהרון. הרי משה רבינו, בפרשה שלנו, מושך את אחיו להיות כהן גדול. אז על איזה זקן יורד השמן? איזה זקן? של אהרון. משה מושך את אהרון. אז מה זה על הזקן זקן אהרון? מסבירים שם. הזקן אחד זה של משה, וזקן השני זה של אהרון. איך זה מסתדר? כשמן הטוב יורד על הזקן זקן אהרון? מה, גם על הזקן של משה יורד, גם על הזקן של אהרון? אלא הנה מה טוב ומנה עם שבט אחים גם יחד. הקרבה של משה ואהרון הייתה כל כך גדולה, עד כדי כך שהוא שופך את השמן על הזקן של אהרון, וחושב שהשמן על הזקן שלו. מדהים. איזה קרבה של אחים. וזה מה אנחנו צריכים ללמוד. האחדות של עם ישראל, זה הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו, להרגיש את אחד את השני. כל ישראל עריבים זה בזה. זה אנשים אומרים זה לזה, זה לא זה לזה, זה בזה. כל אחד נמצא בתוך השני. ככה הרגישו משה ואהרון.
זקן וזקן.
נכון.
זה בשבב וזה בכמה תחילים.
כי יש כאן שתי זקנים.
אז יש בזה משמעות. זקן אהרון, נראה שהגיל
שלו... זקן אהרון...
שהגיל שלו היה יותר במושב.
יכול להיות.
אז הוא זקן אהרון.
יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות.
אומרים, גם ירד עד למטה. עד מידותיו.
כן, כן, היורד, כן, כן, כן.
כדל חרמון.
הנקודה היא מה היה שם? משה חשב שהוא מעל בשמן המשחה. כי אשור אסור לזר לגוע בו. זאת אומרת, ברגע שהוא שם אותו, רק אהרון מותר לו לקבל את השמן. עכשיו, היות והיה כל כך קרוב, הוא הרגיש שהשמן יורד עליו, אז הוא פחד שהוא מעל. אז אמרו לו, כשמן הטוב יורד על הזקן, אז הוא אומר, אל תדאג, הכל בסדר, אין כאן מעילה. זאת אומרת, יש כאן דברים מופלאים, עצומים. עכשיו צריך להבין שבעצם באיזשהו מקום זה עונש למשה. אמרנו, זה השבוע, זוכרים? שהוא נענש בזה שהוא היה צריך להיות כהן, הוא מעביר עכשיו את הכהונה לאח שלו. אבל הוא לא מרגיש בעונש. הוא מבחינתו, וואלה, משה, אהרון, זה אותו דבר בשבילו. זוהי הגדולה של משה, וגם הגדולה של אהרון. הלימוד הגדול זה שבאמת, למה דווקא... אתה הקרב אליך את אהרון אחיך, כי אהרון מסמל את השלום. אוהב שלום ורודף שלום. ואנחנו כאן בונים משכן. והמשכן צריך מבוסס על מה? על אהבה, על שלום, על שזו השלמות. ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור שכתבתי עליו, אני חושב, לפני שנה, לפני שנתיים אולי. היה אצלנו בקהילה איזשהו יהודי, יהודי מבוגר שהיה מדי פעם, הוא היה, נדמה לי, גר בברלין בגרמניה. יהודי שהיה... מאוד עשיר, אומר, והוא היה בא מדי פעם לרעננה, והיה מתפלל אצלנו במניין. יהודי חביב, תמיד מחייך. הוא נפטר לפני שנתיים פלוס מינוס. ואז פתאום התגלו כל הסיפורים מאחוריו. זה היה מדהים. זאת אומרת, אנשים עלו אחד אחרי השני, וסיפרו...
ישו תורה פה עכשיו.
וסיפרו דברים פשוט... מדהימים, מדהימים, סיפורים מדהימים, סיפורים מדהימים, סיפורים מדהימים על המעשים שהוא עשה. אחד המעשים שבאמת היה פשוט ממש פוגע בתוך הלב. הוא היה בא תמיד עם חבילות של כסף. הוא היה מחלק אותם, אף אחד לא ידע. זאת אומרת, אני לא ידעתי מזה, אני רק שמענו את זה אחר כך, שזה כל... הוא לא... הוא לא... כל כסף שהיה לו היה נותן לתרומות, לצדקה, החזיק מוסדות, החזיק זה. אבל אחד הסיפורים המופלאים זה, החתן שלו, החתן של הנכדה שלו, יותר נכון, עבר ייסורים עם הבת, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל החתן של הנכדה שלו, החתן של הנכדה... החתן של הנכדה שלו, מקבל טלפון, אומר, אתה החתן של מוישה? קוראים לו מושה. אמר לו, כן, אני חייב לספר לך משהו. אומר, אני בעל מקולת בבני ברק. ואני עכשיו, אחרי שרב מוישה נפטר, אני יכול לספר לך. כי הוא השביע אותי לא לספר לאף אחד כלום. יום אחד הוא מגיע אליי למקולת. נותן לי 10,000 שקל או משהו כזה, סכום ככה, ופותח חשבון הפוך. אתם יודעים מה זה חשבון הפוך? בדרך כלל, החשבון שאתה עושה במקולת זה בהקפה, אתה קונה, והוא רשם מה אתה חייב. הוא שם לו בזכות 10,000. עכשיו, מה הוא אומר לו? תראה, אני יודע, בדקתי שאתה משרת הרבה תלמידי חכמים, וחלקם הם, קשה להם לגמור את החודש, ו... הם קונים בהקפה אצלך. עכשיו, אני רוצה, כל סוף חודש אתה עושה חשבון, הכסף שאני נתתי לך, אתה בוחר לך כמה תלמידים ומנקה את החשבון שלהם. עכשיו, ישאלו אותך מי איך, תגיד הגביר. תקרא לחשבון הזה הגביר. סיפור אמיתי, פשוט מדהים. וכך כל מדי פעם הוא היה מגיע עם חבילה של שטרות, נותן לאותו בעל מקולת, והוא היה משלם את החובות של תלמידי חכמים, שאפילו לא ידעו, הוא לא ידע למי זה הולך, והם לא ידעו מי משלם להם. זה...
מתן בסתר.
מתן בסתר הכי גדול שיכול להיות. זו, זה אהבת ישראל. אהבת ישראל בדרגה שצריכים לשאוף אליה. וזה בעצם המהות של המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכנו. אבל אם יש שנאה וקנאה, איך ישכון בתוכנו? צריך אהבה, צריך את הארון, אוהב שלום ורודף שלום. ואתה הקרב אליך את הארון אחיך. תקריב אותו, זה מה שצריך בשביל לבנות את המשכן. כי אמרנו, הכל מפסיק פתאום באמצע, ואז יש את הקטע עם הארון. מתוך בני ישראל אתה מוציא אותו. אוהב שלום ורודף שלום. שנזכה באמת ללכת בעקבות הארון הכהן, שהוא בעצם, הוא ומשה רבינו הם הדמויות מאחורי המשכן. הם הדמויות שמלמדות אותה מה זאת אהבה. מה זאת אהבת אחים? והרי כולנו אחים. כל ישראל אחים הם. ללמוד מהאהבת אחים הזאת, מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מי הם האחים? משה ואהרון. ולזה צריך לשאוף. שמה שאתה, החבר שלך, נהנה, גם אתה נהנה. החבר שלך סובל, גם אתה סובל. מה שעובר על החבר שלך, גם אתה עובר איתו. כל ישראל ערבים זה בזה. אם אנחנו נגיע או נתקרב לדרגות האלה, לא רק שנבנה את המשכן הפנימי שלנו, אלא נראה את בית המקדש השלישי יורד משמיים במהרה בימינו אמן.